יום ראשון, פרשת חוקת, ערב ראש חודש תמוז. שלום וברכה ידידיי. אני רוצה להתחיל את הפותח הראשון של השבוע עם סיפור נפלא, סיפור נפלא שהתפרסם בגילון השגחה פרטית. הוא מספר שם אחד, בימי הקורונה, שהתחיל העניינים וכולם ישבו בבית, אין יוצא ואין בא. אז אחד אומר, הוא מבין שיש, היו 10 נפשות, 10 ילדים ועוד ההורים, והוא חשב צריך למצוא איזה מקום לילדים. היה לו איזה רעיון, להוציא את המרפסת של הסוכה. יש לו מרפסת לא קבועה, מרפסת זה מין מבנה כזה, שעומד על עמודים שמוצאים אותם לקראת חג הסוכות ומכניסים בחזרה אחרי חג הסוכות. אין דברים שרואים במקומות רבים. אז הוא אומר, חשב לעצמו, אם אני אוציא את המרפסת הזאת, אני ארוויח עוד איזה חדר. עוד מקום שאפשר להסתובב, ללמוד, להתפלל, אתם יודעים, כל ילד על השיעורים, בטלפונים, צריך כל אחד את המקום שלו, שיוכל לשבת בנחת, להקשיב, לכתוב, לסכם. הבעיה, הוא אומר, שהיה לו שכן שגר מתחתיו, בעבר כבר הרחבתי את הבית על חשבונו, מה זאת אומרת, החשבונו, הרחבה מסתירה לו את השמש. אם אני אוציא גם את המרפסת, אני אסתיר לו עוד יותר, ככה. סוגל, שבוע, בשנה, בסדר, אבל עכשיו עוד. הרי לא רק אני סגור בבית, חשב לעצמו. גם אותו שכן בבית. ואם בכל הזמנים חשוב שייכנס ככה אור של השמש, אז בימים האלה פי כמה וכמה. טוב, בכל אופן החלטתי לנסות, הוא אומר. פגשתי שכן, שאל אותו. הציגו את הדברים, הוא יכול להוסיף. יכול להרחיב להוציא את המרפסת. אמרתי לו שאני מפחד שיסתיר לו את האור. הוא אמר לי, שאל בבית. וכבר באותו יום הוא חזר עם תשובה, תשמעו רבותיי, הוא אומר לו, אתה יכול לפתוח את המרפסת, ואני מבקש ממך, שכמו שאני מאפשר לך להרחיב את הבית, ככה תברך אותי, שגם לנו יהיה יותר מקום בבית. הכוונה שלו הייתה, שהיה לו בבית בת גדולה, שטרם מצא את זיווגה, הגיע כבר לגיל 30 או 7 עכשיו. אז הוא אומר, חלתי לו מכל הלב, שנשמע בשורות טובות, שהלב יתרחב, ושהבית יאיר. ואכן הוא אומר, תוך 3 שבועות, אותו בת זכתה להתארס. זה דברים שהתפרחו בגיליון השגחה פרטית. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. גם מול קשיים שנראים גבוהים ומאיימים, יש לנו את הכוח לקפוץ, להתרומם, לנצח. יש את הדברים נפלאים של אבא חמיכל מונדרוביץ, שהתפרחו בגיליון הספקלריה. הוא אומר, הוא הולך על המהלך הזה, שבעצם החיים של כל אחד ואחד מצופים באתגרים. לפעמים גדולים יותר, לפעמים קטנים יותר. אנחנו קטנים מדי בשביל להגיד למה, כלפי קלרום וניסו. אלא מה? התפקיד שלנו בעולם, אומר הרב מונדרוביץ, זה לבחור איך לחיות. מה זאת אומרת איך לחיות? אז הוא מספר שהוא קרא פעם על איזה מנהל חדר בחוץ לארץ, חנך רב פעלים שהתלמידים היו מתחנכים אצלו בעברה חיובית ומעודדת במיוחד, ממש שונה, משהו חורג מגדר רגיל. המלמדים בחדר גם הרגישו ככה ממש חוויה להיות בצוות של החדר, של המלמדים. היו כאלה שוויתרו על הצעות מפתות ללמד במקומות אחרים. רצו להיות איתו. וככה התלמוד תורה הזה היה מתנהל בחן, בנעימות. ההורים מרוצים, המשפחות, המלמדים, ממש הכל על מקומו בשלום. פעם הוא דיבר עם ראינו אותו לאיזה מוסף תורני שקשור לנושאי חינוך אקטואליים, אז הוא סיפר שמדי בוקר אני ככה מתכנס עם עצמי, ואני אומר לעצמי, אני מחליט איך לשיות, אני בוחר לקרב ולא לרחק, אני בוחר במתיקות ולא במרירות, אני בוחר בהארת פנים ולא באטימות הלב, הוא ככה וכן הלאה והלאה, והוא אומר, אני שומר בדבקות על הזכות שלי להיות בעל בחירה, אני משתדל לבחור נכון. דברים מאוד יפים. חי כמה זמן, אותו אחד שראינו אותו למגזין החינוכי הזה, שמע שהוא נפטר בתאונת דרכים עלינו, תאונה קשה. עשו תפילות ועצרות לזכותו. באמת בחסד ורחמים הוא התחיל לתושש ולהשתקם. בהמשך החליט אותו אחד לעשות מצוות ביקוחוינים. היה לו תחושה שבוודאי גם יחכם וגם יחכים את הקוראים. מאוד צריכה נוספת עם אותו אדם מיוחד. הוא צדק. הוא פגש אותו במחלקת שיקום בבית חולים, שהוא חבוש, מוקף במכשירים רפואיים. אבל הברק בעיניים היה חזק מאוד. אמר לו העיתונאי, אני לא בא לחטט, אבל ללמוד אני צורך. אתה עם הגישה החיובית שלך לחיים, שאל אותו, מה הרגשת באותם רגעים? שמו מה אמר לו רבותיי, שתק רגע, ואז סיפר לו, שהתעוררתי, אני מוצא את עצמי מרוסק, אני מרוסק, הרכב מרוסק, לא יכול להזיז כלום, זה החריף של כל מה שהיה שם באוטו, שנשרף, נזל, התלקח וכו'. רעש לסירנות, משטרה, אמבולנסים, סיבורים, וככה הייתי מטושטש מטבע הדברים, ואז אמרתי לעצמי, אני צריך להחליט ומהר, אני רוצה לחיות, אני רוצה למות. ואז אמרתי לעצמי, אני בוחר לחיות, ואמא, ככה מספר אותו מנהל, הוא אומר, לקחו אותי לבית חולים, באמת כל הדרך, הצוות של האמבולנס השתדל להרגיע, לחזק, אבל כשהגעתי לבית חולים, לקחו אותי מיד לחדר הניתוחים, הרגשתי כאן איזה פסימיות, הרגשתי שהצוות לא מאמין בסיכויים שלי לשרוד. ככה בחיפזון עשיתי ההכנות לניתוח חירום, ואיזה אחות אחת שואלת אותי באדישות, האם יש לי רגישות שלילית, ואיזה תרופה מסוימת או לכל דבר, אמרתי לה, כן, אני אלרגי לתאונות דרכים. הוא התאמץ להגביר את הקול שלו במצב שלו בקושי יכל לדבר. הוא אמר, אני מבקש לכם, נתחו אותי ותשקיעו, אילו אני חי, לא כמו שמנתחים גופה מתה. כי אני בחרתי לחיות. כך סיימתי את ההרצאה המאורפלת הזאת, שהחומר הרדמה משתלט עליי, והנה, אני ביד השם. אותו איש חינוך, שרת הניתוח ברוך השם. אז מסתבר שזה לא בדין המיומנות של הרופאים שלו, לא בזכות המיומנות העגלה בחדר ניתוח, אלא פשוט וברור שזה בגלל שהקדוש ברוך הוא, ככה החליט, והקדוש ברוך הוא חנן אותו בחשיבה חיובית, וברצון לחיות, וכך הוא מקיים את הצו האלוקי, הוא בוחר אותו בחיים לעצמו, אבל לא רק לעצמו, גם לתלמידים שלו. וזה מתקשר הפרשה שלנו, רבותיי. הפרשה שלנו פותחת, זוי זכוק הסטוירו. מה אנקולוס מתרגם? מפורסם המילים של אונקלוס, דוגזיר הסורייסה. יש גזירות בחיים, רבותיי, יש קשיים. הוא מספר הרב מונדרובץ, שהוא ישב באיזה סדנה עם חונכים, במסגרת ארגון שמעניק ליווי לילדים מוחלשים שנכללו בדוג זר דורייסה. אחד אחד עברו וסיפרו את התיקים שהחנכים שלהם סוחבים, יתמות, אובדן, משברים בתא המשפחתי, אלימות פיזית, אלימות נפשי, חולי, חולי פיזי, חולי נפשי. אמר, הקדוש ברוך הוא, החליט להציב בפניך הקושי, אבל רק אתה מחליט איך להתמודד. חובת המחנך, והזכות של התלמיד לשמור על אופטימיות. לא לחות דין מול שום קושי. אשרי התלמידים, הוא אומר, רב מונדרובץ, שהרב שלהם בוחר בחיים. באיזה חיים? בחיים שלהם. וזו בפרשה, משה רבנו ירא מעוד מלך הבשן. לא בגובה לבד הוא מפחיד אותו, אלא הוא גם החזיק הר על הראש, להשליך ולקבור את כולם שם מתחתיו. ודאג לשבוח, הוא אומר לו, רבותיי, אל תראו איסו את שביעיות חונסת יו איסו, זה בעיניים שלך. אתה יכול לבחור, לברוח או להתמודד, להישבר או לפעול. כמו שנוטל גרזן, הוא בוחר לפגוע באיום, קופץ ומתאמץ מול המכשול ומצליח להקוט את אוג קרסולו, מפיל אותו. אוג מסיים הרב מנדרוביץ, הפך לביטוי לכל דבר גדול, מאיים. נכון, יש התמודדויות, אבל רבותיי, יש לנו גם כוח לקפות, להתרומם, לנצח. הכל הכל זה תלוי בגישה שלנו. בדור הזאת זה משיכה, דור רב תהפוכות, נותן לילדים שלנו, לתלמידים שלנו, קרן אור, להשראה חיובית. במקום להתחבר ולדבר על קשיים, לשדר אופטימיות, נשאב ונשקה כוחות נפש, ובעיקר רבותיי, לשמש דוגמה לבחירה נכונה, דוגמה לבחור לחיות טוב. עד כאן המאמר הנפלא הזה של הרב מונדרוביץ שהתפרסם באספקלריה. אנחנו ממשיכים עם הרב ישוע לב. בטח שמעתם עליו, הזכרנו אותו הרבה פעמים. הוא היה לו קשר חזק עם הרב שך, זכר צדיק לברכה. בספר ביכולום הוא מספר שם על הקשר שהיה לו עם הרב שך. כמובן הוא שותף את הילדים שלו, מביא אותם לבני ברק. ההתבוננות, הוא מספר, ביחד של הרב שך כפי ילדים הייתה ממש חוויה בפני עצמה. הוא היה מדבר עם ילד, הוא היה מתרכז כולו עם הילד, לא פחות ממה שהוא התרכז בישוב, כלל לי בישיבה. הוא מספר שאחד מהילדים שלו, ככה הוא מספר הרב לב, אחד מהילדים של הרב לב, בילדותו סבל מגמגום. אז בקש מהרב שח לנסוח פה עידוד ככה בשביל שתן לו כוח בהתמודדות הבלתי פשוטה הזאת. הוא מספר שהרב שח הקדיש 20 דקות בשביל זה. אמר לו על הרבה מגדולי ישראל שגם סבלו בציור שלהם מגמגום. ובכל זאת, עשו מנהיגים, עשו דברים לשני המונים. וכמובן הוא ברך אותו שגם הוא יהיה, שגם הוא יהיה מאותו גלריה מפוארת של אותם גדולים, שגם הוא בעזרת השם יהיה גדול בישראל. הוא מחלק סוכריות לילדים. כל ילד שהיה מגיע, הוא מחלק סוכריות. איפה עשו את הסוכריות? איפה הסוכריות לא נמצאות? אחד המדפים הגבוהים. זאת אומרת שכשהיה מגיע ילד, הוא גורר כיסא, מטפס, ומושיט את היד לאוצר, אוצר הסוכריות. בטח אם שואלים את עצמכם, אומר הרב בלי, למה הוא שם את זה למעלה? אני מבקש אחד הגבוה, שאני מבין מדף בגובה של היד. אבל אומר, זה פשוט. כיוון שהסוכריה נחשבת בעיני הילדים, כמו שיחת חיזוק לבוגרים, אז הוא מרגיש אחריות לתת לילדים את הצרכים שלהם, ושיראו כמה הוא מתייחס לזה ברצינות, מטפס, לוקח, מביא להם, שיראו שזה, כמה אחריות יש לו, שהוא עושה את זה עם כל הלב, וכמובן זה גם את המחזה, זה המחזה שילד לא ישכח, לאורך דרב שח, מטפס על כיסא, לקחת את הסוכריה. מספר שמביאות לא היו יכולים להחמיד אף פעם את הרחקה להם. אך כהרב שח היה פותח את הרחקה להם, השיעור שלו, לדבר דברים שהיה לפרק. הוא מספר על הישיבה שלו. בשנת תשנ"א, הייתה חרדה לתושבי ישראל, ארה״ב קונה לתקוף את עיראק. לפי עיראק שאדם חוסן איים שבתגובה הם התקפו את עיראק, וישגר פעילי סקאד עם ראשי נפצחים לארץ ישראל לשומר רחם. זה היה בשנים הראשונות של הישיבה של הישיבת נר יעקב. היינו אמורים להגיע 40 בחורים ללמוד בתחילת השנה החדשה. ארוחות מלחמה כבר התחילו במנשבות מהקיץ. טוב, בתור הישיבה לא היה ברור לי מה לעשות. הוא פנה לרב שח, האם לשאול אותו, אם יש לו זכות, והם אחראים איתי לו, להביא בחורים לארץ ישראל, לשטח מלחמה. אז אמר שח, אמר לי, קודם כל עוד לא קרה שום דבר, תמיד יש בארץ ישראל איומים וחשות בפני העתיד. זה היו דברי הרגעה, הוא אומר, שהעמידו את המצב הפוליטי והפרופורציה הנכונה. לבחורים שמגיעים לישיבה, הוא אמר לו, השנת לימוד בארץ ישראל זה בשבילם גבר פיקוח נפש, שמצילת החיים שלהם. נכון, אמריקאי סתם, לא צריך לבוא לתקופה כזאת ללמוד בארץ ישראל. אבל לבחורים שלך, כן, בשבילם זה מדובר בעניין של חיים ומוות. הישיבה מיוחדת. יש לך זכות להביא אותם, וזה מה שאתה צריך לעשות. אפילו מצווה, אתה צריך לדאוג שיגיעו לכאן. הרב שח אמר, אתה דורש לו בכזאת החלטיות. אז באמת הוא אומר, בישיבה עם כל הצוות התחלנו להתכונן. והזמן התחיל, ואז ארצות הברית הציבה אולטימטום בפני עיראק, לצאת מיד. כווית עד לתאריך מסוים. ועיראק חזרה, ואמרה שתשלח פעילים עליה. טרון, קדים. התאריך של יד נקבע אמצע חודש ינואר, ממש בעיצומו של זמן חורף. כלי התקשורת האמריקאים, דנו לא הפסקה באיום הזה. כמובן זה הכניס ללחץ את ההורים של התלמידים, התחיל לקבל מבול של טלפונים מההורים דואגים. הילדים שלהם. יום אחד הוא מספר, מצטטה לטלפון כי בבית, הרב לך, מדבר כאן הגבאי של הרב שח. רציתי לידע אותך, הוא אומר לו, שהרב שח לא שכח את השיחה שלכם מצוות השנה. הוא ביקש להעביר לך שהפסק שנתן לך עדיין בתוקף. לא צריך לבעל, ואף אחד לא צריך לעזוב תארים. הוא אומר, רב ליף, נהיירתי לבית של הרב שח. שאלתי אותו, מי היום מתקשרת אליי, בוכה? זאת אומרת, אני מפחדת על הבן שלי, מה אני אגיד לה? אולי מי יודע, אולי בחרדות, הסבא וסבתא שלה נרגו באושוויץ, היא דואגת לחיים של הבן שלה, מה אני יכול לעשות, מה אני צריך להגיד לה? אמר לו הרב שח, אם אמא בוכה זה משהו אחר. אין דבר שאומר לפני דמות של אמא, אם אמא בוכה, תשלח את הבן הבית. אבל הוא אמר, אם אתה יכול לחזק את הבחורים ואת בני המשפחה, לעודד אותם, להישאר בארץ ישראל, ואין זה ככה ראוי לעשות. נמצא הרב לי שזה מה שקרה, חלק מהבחורים עזבו, חלק נשארו, ולמרבה הפלא, בסיום המלחמה, התברר שאלו שנשארו בארץ בתקופה של המלחמה, אז הם זכו לעלייה עצומה בלימוד התורה ורוחניות. הבחורים שחזרו לארץ ישראל גילו שהחברים שלהם זכו להתעלות מיוחדת בזמן ההיעדרות שלא מצטערו שלא יתאמצו יותר. הנכונות שלו מסיים רב לב את הדברים, נכונות של רב שך לקחת על עצמו את מלוא האחריות, זה דוגמה מייצגת לא רק ליכולת שלו לנבא מראש איך יתפצו עניינים גיאופוליטיים בכל העולם, אלא גם ליכולת שלו, ולא עצם הגדלות שלו, להחליט החלטות של חיים ומובס, בלי פחד וספק. כל שאלה הוא היה משיב בבהירות מוחלטת, והשואל ידע שאפשר להסתמך על התשובה שקיבל ביטחון גמור, כאילו יצא מפי האורים ותומים. עד כאן הדברים האלה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם כל העם. התפרסם מכתב בגרם לשלושה של טוירו. אחד מספר על עצמו, סיפור מאוד יפה. סיפר שעברה עליו תקופה קשה. בגשמיוס, ברוחמיוס. בגשמיוס, דברים ברורים, לא צריך להרחיב רבותיי. חשבון בנק וכולי. הוא אומר, גם ברוחמיוס, החברות שלו, היה לו חברות השנים, חברות האהוב במיוחד. הוא עבר דירה לעיר אחרת, אך אתה לא סיפוק בלימוד בגלל זה. הוא אומר, הוא הסתרק ככה בהרגשה, ביום אמרתי, ניתן לי ערב, ביום ניתן לבוקר. הוא הרגיש ככה ממש, הרגיש בעולם במיצר. יום אחד הוא אומר, הזדמנתי לבני ברק, צריך לדעת מנחה, נו, איפה הולכים למנחה רבותיי, לבני ברק, יתקו ויתברו. לקראת סיום התפילה, עוד לפני ככה שאני מסיים 18, לפני שאמרו לרוצן, אז הזמן לבקש בקשה. אז ביקשתי מקדוש ברוך הוא שיוציא אותי מהמצר ויראה לי אות לטובה. אני עושה את השולם, מסיים את התפילה, יוצא החוצה. לפני שאני מספיק לצאת מהבניין, מהמתחם של איתקוביץ', אני פוגש איזה יהודי, לא מזה, אני לא מזהה אותו, אבל הוא ראה אותי שמח וצועל. קצת לא נעים, אני לא מכיר אותו והוא שמח. והוא מתחיל לדבר אותי, הוא אומר לי שפעם היה אצל... באיזה עירה פלונית, נגיד שלו, ואתה היית שם, דרשת בין קבלת שאלות למיירים, דרשה בנושא זה וזה, טעמת ככה וככה, שאלת ככה וככה, אבל את התירוץ שלך אני לא הבנתי, את התירוץ שלך אני לא זוכר טוב, הוא לא התיישב לי, תוכל להזכיר לי את התירוץ? טוב, כמעט שהוא שחזר לי ככה את רוב הדרשה, אז כבר זכרתי, ונעמדנו במעברים של ה... והתחלתי להרסות לו, שואל, מתרד. הוא אומר, אתה עברך, תוך כדי שאני אומר לו את הדרשה פעם שנייה, אני מרגיש צורמורת, הדברים האלה הם ממש בשבילי עכשיו, כמו מים חיים על נפש היפה, מים קרמי נפש היפה. היהודי שבא לעומתי, יזכיר לבורך פלא דברים שכל כך מחזקים כל יהודי במצב שהוא נמצא, שהשם לא עוזב אותו, לא נטש אותו. ועד רבה, כשבוך הוא מתווה כביכול שיברה על המשרון. מה היו הדברים, נו? אז אל תהיו נטוי מבעול, אבל זה משתף אותנו, רבותיי. הוא מסתבר ככה. חייסטיין השולם, רכה השולם, אנחנו שרים בליל שבת. אז הוא שואל, למה, אולי ידועה, למה אנחנו מגרשים כביכול את המלאכים? לא, מהסעודה ממשמשת עובר. בכבוד לנו הרי, שהמלאכים יתארחו על השולחן שבת. אז הוא מבוא, אז התשובה היא במשל, מלך עשה סעודה לבן שלו, בארמון קיץ, חביב עליו. כשיוצא מהארמון, הסעודה הייתה באיזה ארמון של מקום של נופש. אז כשיצא מארמון המלכות בעיר הבירה, הצטרפו לבשרים של הארמון ללבות. אבל עד שהם הגיעו למקום הסעודה, אז המלווים הלכו, נתנו לבד, ישאר עם הבן שלו. כך אומר אותו דבר הנמשל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מתאחד עם בנם בסעודת שבת קודש, המלכים באים, גם השרים, והמלכים באים ושרים להם שם עליכם. אבל כשמגיע זמן הסעודה, זמן האיחוד, עד כבר כולם יוצאים, גם במלאכים. בצי צריכים לשולם. אין מקום לזרים לחזות בנועם הריבות היהודות של ההתקרות בין ישראל אבים שבשמיים. וככה אומר אותו אחד, תפס אותי, התגש לי תרוממות. הנה, קדוש ברוך הוא רוצה, מחכה להיות קרוב לעם ישראל. נכון, אין לי סיפוק עכשיו בלימוד בכולל כמו קודם. החשבון בנק לא כמו קודם. המצב יכול להיות יותר טוב. אבל כמה קרוב השם, ועכשיו ראיתי. גלגל את אותו אדם לפה כדי להזכיר לי הדברים המועדדים האלה. חן עוד. ואנחנו ממשיכים רבותיי מחפצים בחיים חבץ חיים יומי. למה היה מותר לשליחו של משה רבינו לחזור ולספר לו דברי דופן באווירו? ואנחנו רוצים ללמד היום רבותיי מחפץ חיים, כלל ב' מלכות שנור סעיפים א' ב', מזכיר חבץ חיים בהגות מהמעריכם את מה שלמדו אותנו חזל מהפרשה, פרשת צורך שלשליח בזין מותר לספר לבזין מה שאמרו לו בעלי הדין שבהם שובה להזמין אותם לדין. שממה שהם מצינו שמי ששאלה כבוד דסן ואווירום, והשליח אומר להם, והשליח השיב שהם אמרו לו לא ינה להם. אנחנו פעם נביא את השאלה של האחרונים, אז איזה נביא הוא בעלי מחלוקת? הוא מותר לספר לשון הרע בעלי מחלוקת. אז מה ראייה מזה? על אדם שהוא לא בעל מחלוקת. אז אנחנו צריכים להביא את התירוץ של הגילו נשבת לירושלמי, שכל מה שמותר לספר לשון הרע בעלי מחלוקת, זה רק כדי להשבית את המחלוקת, שיראו גודל תרמיתו של בעל המחלוקת. אבל בענייננו, הסיפור של השליח בייזין רק הגדיל את הדברה של המחלוקת, וזה אסור. הביאור מסוף הם מביאים תירוצים נוספים, אך תספר, נתרס. שמותר לומר רק פעם אחת כדי להודיע שהוא בעל מחלוקת. כמו את נוסן הנובי, שספר דוד על המחלוקת של אדוניו. אבל אסור להוסיף עוד דברים, ואפילו בעל מחלוקת. אז אם כן, הרב דוסן מעביר, הוא משהשליח בייזין לא רק הודיע שהם בעלי מחלוקת, כדי להוסיף עוד דברים. וזה היה אסור, לולא היתר שהוא שליח בייזין. ובשוט יודריאלי הוא כותב בתשובה להחתם ספר שהיתר ספר לשנור על בעלי מחלוקת זה רק בעניין שקשור למחלוקת. ולכן כאן, עיקר ההוכחה לא הייתה ממה שספר בתחילה, מה שאמרו לו יאללה, כי כסתור הרואה להם, שזה היה לשנור את דברי גנאי נגד משה רבינו. שזה ודאי שמותר לספר כאילו בעלי מחלוקת על משה, אלא מזה שספר את סוף דבריים שזאת מעבירום, שאמרו העיני ענה שלהם כנקה, שהדברים האלה לא היו מכוונים נגד משה, רק לצייר את השליח בייזין שלא יקרה להם יותר. וזה לא היה סיפור לשנור שקשור למחלוקת, ובכל זאת, הותר בגלל שהוא היה שליח בייזין. ואנחנו משחרר רבותיים את הקרמת, הוא קצת דברים מרתקים על הדף הימי. הגמור שלנו עכשיו, קודם כל השאלה, למה הנחש הוא סמל, סמל הטומאה הרוחנית? איך הוא דווקא לא מטמא? אנחנו היום מתחילים בשעה טובה, שבת דף קוף זין, שמוי משרותים. הנחש כידוע רבותיי, הוא לא משמרה של עצים, ולכן גם לא מטמא. הגמור בעירובין אומרת, תלמיד ותיק היה ביבנה, שהיה מצייר את השרת ב-150 טעמים. ורבינו עובר שם. מה הנחש, הוא מוביל כזה חומר אחד. מה הנחש שממיד ומרבה תאומה? בכל זאת אותו אור, שרת שלא ממיד, זה לא מרבה תאומה בעולם, לכל שכן שיהיה את האור. הרבנו בחי, בכל ששמיני, מקשה, ראוי באמת היה שהנחש, תמה ומתמש, הוא היה ראוי שהנחש כן יתמה. הרי הנחש הוא שורש התאומה, ואז הוא אמר, כידוע, הנחש הקדמיני, אז איך זה שהוא לא מתמה, והוא לא נכלל ב-8 שעות? ומחדש הרבה מלכה היא חידוש גדול מאוד, הוא אומר, אבל העניין הוא מכללי דרכי התורה, שכל הנסיבותי השלום, שלא רצתה לתמה הנחש במגעו, שאם כן, היה אדם נמנע מלהורגו כדי שלא יתמה. פילי פלויים, ברוכי הדר חניו, כל נסיבותי השלום. אנחנו משכים רבותיים דפמים בהלוכה. אנחנו עובדים בשעה טובה בסימן טוב צדיק תשתת. מנהג ישראל לקרוא בפסח מגילת שיר השירים, ושבכמה הפסוקים נרמזת יציאת מצרים, למשל הפסוק יסוסי בריך ואיפרוי, ומי שחרה יוסי. שבוס נהגו לקרות מגילת רות, שמתוארת בקבלת עול התורה במצוות על ידי רות, מתוך איסורים ועוד. ללמד אותנו ביום אותן תורה, שלא נדע תורה אלא על ידי איסורים ועוד. חוץ לארץ קוראים מגילת רות ביום טוב שני ששבוס, בסוכות נהגו לקרות מגילת קהלת, שנזכרת בשמחה, ולשמחו מה זו איסור, שמתאימה לילה הסוכות שהם מי שמחה. מנהג מאשכנז לקרות מגילת שיר השיר מקהלת בשבת חול המועד. ושם מנהגם לברך לפני קריאת המגילה על מיקרו מגילו, יש לו בסוף אפילו שחיון. נהגו לקרוא אותה לפני קריאת סתר של שחית. ציבור שלא קורא את המגילה בשחית יקראו במנחה. ובפסח, אם לא קורא את מגילת שיר השירים גם במנחה, יקראו בשביל של פסח, בגלל שיקרה של הנהגו לקרוא מגילת המגילה הזאת בפסח, ורק שתתחיל הנהגו לקרוא אותה בשבילה. יחיד שלא שמע את קריאת המגילה לא צריך לקרוא אותה ביחידי, בגלל שהקריאה הזאת היא לא קבעה כחובה על היחיד, אלא כחובת הציבור. בני הקרבים בני אשכנז לקרוא את כל המגילות מתוך מגילה שכתובה על גבי קלף קדין, יש הפסקים שסוברים שרק באופן כזה אפשר לברך על הקריאה על מיקרו מגילו. ונחלקו הפוסקים מנוגל מגילה שכתובה על גבי קלף וחסרות במילים או אותיות, האם הדין שלה כמו ספר תורה שנפסלת בחסרון של אפילו אות אחת, או כמו מגילת אסתר, שהיא כן קשרה גם אם חסרים בה פסקים רבים, אלא אם כן חסר בה ערובה, ויש מי שיסתפק בזה. עד כאן מיני הדברים האלה אחרי שנלמד היום בעזרת השם. וכדרכנו נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול. מישהו שוכח, ביום חמישי זאת אומרת, מי שוכח לומר יאללה ויובוי, בחול המועד צריך לחזור עוד פעם, פרק הסמות לנו לא צריך לחזור עוד פעם. בחול המועד פסח, וגם בשביל של פסח לא אומרים על הלשון, הם נחצה לבדילוגים, כמו בראש הקדושים. מכירות התורה במאה הפסח יש סדר קבוע שלא משתנה אלא בשנה הבאה חל היום הראשון שבת הרביעי יום שלישי, וגם אז אין השינוי לרק בכך שהקריאה החמישית ברשימה יקרה לפני הקריאה השלישית ברשימה, אבל יתר הקריאות כסדרה. וכדרכנו נפליג מים אחורה ונזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, בצק שנלוש ביין בלי מים, בתפח, האם נידון כחומץ? אז כידוע, בצק שנלוש למצות שנלוש במי פירות, כגון יין ושמן, בלי תערובת של מים לא מכניס בכלל, וגם בצק היה הרבה זמן לפני הפייה ותפח, זה לא סימן לחימות, היה לקלקול בעלה. גם נוזלים, שאין מקורם מפירות, כגון חלב, דינם כמו פירות. כמי פירות, סליחה, וגם המים של פירות חמוצים, כגון של תפוח חמוץ, לא מכניסים את הבצק, גם מניחים צהור בסמוך לבצק, זה לא מחמיד, אבל לא ניתן לקיים עם מוצא שנפט מבצק כזה, את מטעות אחרי התנוצה, כמעט שמחשב, הנוצה עשירה, ואילו המצצית, והן מכונה בתורה לחם עוד. ואיפה ראו את הנדבר, והם מותר לצוד נחש בשבת, ואילו לכל צייר אינו בגדולי קרקע, וכתוב תכן שהחשוב של המלוך, על המלוך התלוי בכוונת עשייה. כך ועלו דוסים עלינו, כמו למסכת שבת, כתוב די. ולזה רבותי התחזקות יומית. אנחנו אוחזים במצווה השביעית, השישית, סליחה, תוך השש מצוות תמידיות. אז החינוך מביא, מצווה של פזיין, קידוש שעת המחשבה והעיניים. כשנתור אחר מחשבת הלב ויראת העיניים, שנאמר לו להיססו אחרי לבבכם, זה אפיקורסות. ושלא כל מחשבות זרות שהן הפך דעת תורה. אחרי עיניכם, זו זנות, ושלא הרדוף אחר תאוות העולם. רק להרבות הנגיד גדולים, ולא כדי שיעמוד ברב יוכל להתפלל בעבודת תורה. נזמר מאוד אם כן רבותיי, בקדושת המחשבה, להתרחק מכל מיני מחשבות של הפך דעת תורה, נזמר מאוד בקדושת העיניים. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, באוכלות וגשמיות, בשורות טובות, שבוע טוב, וכל טוב סלע.